כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
סיפורנו השבוע עוסק בעלייה היבשתית לארץ ישראל. היא באה בין הצפון והייתה חוקית ולא חוקית. היא הביאה אלינו צעירים יהודים מארצות האסלאם. הם באו לחיות כאן, להקים קיבוצים ולהתיישב בכל אתר. לא כולם זכו לעשות זאת, שהרי חלקם נהרגו במערכות ישראל. סיפורם אינו ידוע, כי הרבה סיפורי גבורה בארץ הקשה הזאת. אנו נספר אותו הבוקר, את חלקו מכל מקום, וככל שיותר הזמן. הם באו מהצפון, אנו קוראים למשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. את הניתוב וההפקה הפקדנו בידי הנאמנות של איטל אטיאס. אני יצחק נוי. הם באו מהצפון. נתחיל. דוקטור שמעון גת, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור גת הוא מדריך וחוקר ארץ ישראל, האוהב לדבריו את הארץ ברגליו. הרבה לכתוב על ארץ ישראל ועל העיר רמלה בימי הביניים. אבל כעת אנחנו בתקופה המודרנית, והשאלה הראשונה שלי אליך היא, מתי מתחילה העלייה היבשתית מן הצפון, דוקטור גת?
שוב בוקר טוב. ראשית, ברשותך, הערה קצרה. השיר ששמענו על משמר הירדן נכתב בידי נפתלי הרץ אימבר, שמוכר לנו כמחבר התקווה. ולשאלתך, העלייה מתחילה מיד עם תום מלחמת העולם הראשונה. גם קודם לכן כמובן מגיעים יהודים מארצות האסלאם לארץ ישראל, אלא שאז הארץ הייתה חלק מהאימפריה העות'מאנית, ומבחינת השלטונות הייתה התנועה בתוך האימפריה. עם תום המלחמה, כשנעלמת האימפריה העות'מאנית, והאזור מתחלק בין אזורי שלטון בריטים בארץ ישראל, מצרים ועיראק, לאזורי מנדט צרפתי בסוריה ולבנון, נוצרים גבולות, יש בתי מכס, משטרת גבולות, וממילא התהליך הופך להיות תהליך של עלייה ארצה במובן של חציית גבולות. העלייה מארצות האסלאם במהלך השנים הללו מתחילה כבר ב-1919, והיא תימשך עד הקמת מדינת ישראל.
כן. אנחנו נעבור עכשיו הלאה. אתה תישאר איתנו, דוקטור גת, על קו הטלפון. אני רוצה לעבור לעד הבא, למעשה לעד הבא. לאה בר יוסף, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
גם ושבת שלום.
ושבת שלום לכל המאזינים.
לאה בר יוסף היא ילידת ישראל, נולדה ב-1949. היא מתגוררת ברמת השרון, אם לארבעה וסבתא לשבעה. ביתה של אחותו של בנימין קולודרו. אנחנו נסביר בהמשך במה מדובר, אבל רק נוסיף לגבי הביוגרפיה של לאה בר יוסף, היא אחות בדימוס, אבל עכשיו היא מגויסת כמו אחיות אחרות למאבק בקורונה. אנחנו לא נעסוק בקורונה הבוקר, נעסוק בעניין אחר. על בנימין קולודרו, כמה מילים על האיש הזה, אחר כך נפתח את הסיפור.
אוקיי. שוב בוקר טוב למאזינים. אני מוכרחה לציין שאני מתרגשת, וזה טבעי בגלל המעמד והסיפור שאני עומדת לספר. דודי בנימין קולודרו הוא בן של רחל ושלמה בכור. הוא נולד ב-1924 בעיר איזמיר. זה היה פרוור שקראו לו פרוור טיריה. הוא היה גדול, ובעיקר שם ישבו יהודים. הוא למד בבית ספר כל ישראל חברים.
רגע, על איזה ארץ אנחנו מדברים?
מדברים על טורקיה. נולד באיזמיר, בטורקיה, ולמד בבית ספר כל ישראל חברים של אליאנס. מה שאני יודעת ממכתב שסבתי כתבה מטורקיה, כי היא לא עלתה, היא נשארה בטורקיה, רחל קולודרו, שהיא כתבה אותו בשני לחמישי 1950. ומכתבו של חבר של דודי ניסים, שנכתב בראשון לשביעי 1950. סבתי כותבת למשרד הביטחון, שנתיים אחרי נפילתו, שימו לב. קראתי בעיתון דבר את ההודעה על חללי המלחמה מחוסרי הכתובת. ובין הראשונים ראיתי את שמו של בני בנימין קולודרו, שנפל חלל במלחמת החירות לישראל. הנני משתמשת בהזדמנות זו לתת לכבודו את הפרטים כדלקמן על בני בנימין. הוא ברח מהעיר הזמיר ב-1943, בחודש ספטמבר, בכוונו לעלות ארצה. עדות נוספת שאני רוצה לספר מתוך תיקו האישי, זה עדות של החבר שלו ניסים. היינו חברים טובים מאוד. הוא סיפר לי כמה שהוא סבל שהוריו לא נתנו לו לעלות ארצה. הוא סיפר שברח לארץ, לא היה לו כסף, לקח שני זוגות מכנסיים, מחר ועלה. אוקיי, זה ההתחלה.
טוב, אנחנו נסתפק כרגע בדברים האלה, גם את תישארי איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד השלישי, והוא יצחק פינטו. בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום, שבת שלום יצחק.
יצחק פינטו הוא חבר קיבוץ נחשולים ממייסדי הקיבוץ. יש קשר הדוק בין הדברים, אנחנו מיד נבין אותו, אבל ראשית כל תבהיר לנו, איפה הקיבוץ ואיך הוא נוסד?
טוב, הקיבוץ הוא בעמק יפה שקוראים לו חוף הקרמל, על יד זיכרון יעקב, על החוף ים בחוף דור, מה שהיה פעם הכפר הערבי הכבוש טנטורה. שם הקיבוץ, ושם לשם הגענו אחרי מלחמת השחרור, בעצם עוד לפני שהסתיימה לגמרי מלחמת השחרור. אנחנו קבוצה שהגענו מטורקיה. אנחנו הקבוצה הראשונה שהתארגנה על ידי עליית הנוער באיסטנבול, בשעה שהגרמנים הגיעו לגבול טורקיה בבלקנים. ואז הנוער, המחתרת היהודית הציונית, ארגנה, ואני בן 15 וחצי, אבא שלי רשם אותי לשם והודיע לי ביום ה-15 שלי, יום הולדת ה-15 שלי, יצחק, אנחנו שולחים אותך לפלסטינה. וכך זה היה, כמוני הרבה נערים, ואני שייך לקבוצה הראשונה שיצאה מטורקיה, ב-43 במאי ויוני, וברכבת הגענו לארץ, ועד חלב, מחלב לבירות, בחלב קיבלו אותנו מהקהילה היהודית, וחבר'ה מהקהילה, והם נתנו אפילו כרטיסים להגיע עד בירות. בבירות, ה-38 נערים ונערות, לילה, בילינו לילה שמה במלון יהודי 5 קומות על יד הנמל, ובבוקר, בשירות אוטובוסים ערבי, בירות חיפה, הגענו לבת גלים. כמובן שבראש הנקרא, האנגלים קיבלו אותנו לא כל כך בחביבות, בגסות, ומבית העולים בכפר גלים הגענו לאשדוד יעקב. הם לא כל כך היו מוכנים לקבל את הנוער הזה, אבל עשו את כל המאמצים. אם כן, באשדוד יעקב הקבוצה בילתה 2 שנים הכשרה, חצי יום עבודה, מגיל 15 וחצי התחלנו לעבוד, חצי יום עבודה וחצי יום לימודים. שכחנו את כל לימודי הליבה והתחלנו תנ"ך בעברית, ידיעת הארץ, טיולים בכל הארץ. נכנסנו לנער העובד, לגדנה, חברי ההגנה, ועבדנו בכל המשק. וכעבור 2 שנים היית צריך להחלט מה עושים. מה עושים? הייתה ברירה אחת, אמרו לנו, אתם יודעים מה, תצטרפו לקבוצה צעירה, למשל בית קשת, היישוב הראשון של הפלמח, או אולי לאלומות, זה פוריה, קרוב לאשדוד יעקב. ואו שעם עוד קבוצה אחרת, תקימו קבוצה חדשה שתקים קיבוץ. אבל אנחנו, מצד של היישובים שלנו, אנחנו, היה לנו שם מחנה הפלמח באשדוד יעקב, ונורא התרשמנו מהם, נורא התרגשנו מהם. אתה איתי?
אני איתך, הלו. וגם חברים שלך איתך, ומצלצלים אליך להגיד לך ששומעים אותך ברדיו.
טוב, אז אתה רואה מה קורה, אני הרגשתי פתאום טלפונים מצד ימין. טוב, אני ממשיך, נכון?
אתה ממשיך, נכון?
כן, 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 כן.
ואתה מרגש, ואתה מרגש מאוד.
נכון, אני, לאה, שלום לך, שלום לך.
אני שמחה לשמוע אותך.
ואז אנחנו התרשמנו מהם, הם עבדו איתנו בגן ירק ובכל העבודות שלנו, אז בשביל לסבר את האוזן, אז חיים, הסופר חיים, גורי.
גורי.
כן. אז הוא היה תוראי ביחידה הזאת. אז תבינו באיזה תקופה אנחנו מדברים, והחלטנו מתגייסים לפלמח. נו, אז כל החבר'ה 38 בנים ובנות, הגענו לרמת הכובש, וקיבל אותנו חיים בר-לב, חיים קידוני. הוא היה איתנו כמה חודשים ממם, היה לנו ממקף גם יליד טורקיה, כן, קראו לו שלמה ושתי ביינשטיין, לימים שלמה גזית, האלוף שלמה גזית, זכרו לברכה שהלך לעולמו לפני כמה חודשים, והיה לנו מפקד, דני מס, הידוע כמפקד על המדי, והמגד, המגד אם לא אחר, יצחק רבין, ועוד ממקפים אחד אחד, והפכו אותנו לצברים. התאמנו שנתיים, השתתפנו בפעולות במודיעין, להכין תוכניות, תיקים על המשטרות והמחנות צבא, מכפר סבא עד עתלית, והיינו ב-11 הנקודות, ירדנו לנגב, כל הבחורים לשמור יחד עם הנוטרים על קווי המים שרשתו את כל הנגב, והשתתפנו בפעולת תגבול על פנופיה מפג'ה, פג'ה מזרחית לפתח תקווה, שמרגו יהודים באיזה בית קפה בתוך הירקון.
כן, הפעולות האלה זכורות, אבל אנא יצחק, בוא יישאר איתנו כרגע, נסתפק בזה כרגע.
נכון, אז ככה השתתפנו בכל הפעולות.
יצחק,
בכל הפעולות האלה היה לנו את בנימין, ואנחנו נדבר על בנימין אחר כך.
כן, אנחנו נדבר אחר כך גם על בנימין קולודרו וגם על חיים ישראלי, אבל כרגע אני רוצה לעבור בחזרה אליך, דוקטור גת.
שומע.
אנחנו שמענו מפיו של יצחק פינטו על העלייה הלגמרי חוקית.
אכן.
לארץ ישראל. מה עם העלייה הלא חוקית, העלייה בית, הלא חוקית מהצפון, העלייה היבשתית? מה אנחנו יודעים עליה?
ראשית, צריך לומר לגבי העלייה החוקית, שבמקביל אותה עלייה שתכף נדבר עליה, הברחת הגבולות, הייתה עלייה חוקית כל הזמן, מסוריה, מלבנון, מטורקיה, וצריך לזכור שב-1941, שנה שאת נחזור אליה, כאשר גבולות אירופה נחתמים בפני היהודים, ויש כל שנה 1,500 סרטיפיקטים, שאי אפשר להעביר אותם כמעט ליהודים אירופים, ניתן היה להעביר אותם ליהודים, בעיקר הנערים, מארצות האסלאם. לגבי עלייה לא חוקית, כבר ב-1919, אנחנו רואים משפחות יהודיות, בעיקר משפחות, אני רוצה להדיף את הנקודה הזאת, מבריחות את הגבול כאשר הן לא מצליחות לקבל רישיונות עלייה, סרטיפיקטים. אבל צריך להדגיש נקודה חשובה. העלייה לארץ ישראל באותה תקופה, היא זרם דקיק בתוך נהר שוטף של הגירת יהודים, בעיקר מסוריה או לבנון, בשל תנאים כלכליים מאוד קשים שצררו אז באזור המנדט הצרפתי. הרוב היגרו ליבשת אמריקה בעיקר, אין לארצות הברית ואין לדרום אמריקה. מי שמכיר ויודע, יש בארצות האלה קהילות סוריות חזקות עד עצם היום הזה. כמובן, החלבים לא מדברים עם השמים, השמים זה הדמסקאים, ולהפך. אבל יש שם קהילות גדולות וחזקות, ובתוך אותו זרם הגירה, נחל דקיק פונה גם אל ארץ ישראל, ומבריח את הגבולות. מה שצריך להדגיש, שעד 1941 אי אפשר לקרוא לזה עלייה ב', אלא זו בעיקר פעילות יזומה בידי המשפחות. נכון, ששליחים מארץ ישראל, מארגנים בעיקר בדמשק ובחלב, עלייה בלתי חוקית של צעירים. אני אזכיר בשבילך שם אחד, יוסף לוי מקיבוץ נען, שרק אחרי מותו, בני משפחתו עלו על הארכיון שלו, וגילו את הסיפור, והיו כמובן גם אחרים. והנערים שהגיעו, הגיעו לקיבוצים, אבל המסה הגדולה באמת הייתה של עליית משפחות. כל זאת כאמור עד 1941, שבה מתחילה במרכאות עלייה מאורגנת או עלייה ב'.
כן. לאה בר יוסף, אני עכשיו רוצה לשאול אותך על התלאות שעברו על בנימין קולודרו בדרך לארץ ישראל.
טוב, לגבי תלאותיו, אני יכולה לספר אחד ממכתב שסבתי כתבה, את המכתב שהיא כתבה למשרד הביטחון, ומהוריי, שאני שמעתי הרבה סיפורים. בנימין קולודרו, הוא גדל בבית מאוד ציוני. הסבא שלי היה רב, הוא ינק את כל הנושא של ארץ ישראל, של היהדות. וכמו ששמענו מקודמיי, היו הרבה שליחים בטורקיה מארץ ישראל, והצעירים שם מאוד התלהבו ושמעו והלכו אחרי אותם שליחים, והם רצו לעלות לארץ ישראל. זה היה מין חלום. וכמו שבמכתב שסבתי כתבה, הדרך נמשכה לו מטורקיה לארץ ישראל 5 חודשים. הוא עבר לסוריה, הוא היה בלי דרכון, הוא נאסר בעיר חלב, והוא הוכנס לבית סוהר במשך 4 חודשים. לפי מה שאני יודעת, הוא עונה שם, הוא חלה שם, עיקו אותו על הראש, והוא, מה שעניין אותו, לצאת חי ולהגיע לארץ ישראל. ולקח סיכון, וב-13.8.43 הוא הגיע לארץ ברגל דרך גבול לבנון, תוך עקיפת שומרים של הגבול. וכמובן שבארץ קיבלו אותו.
רגע, איך הוא ידע את כל הנפתולים והשבילים כדי להתחמק מהשומרים?
הם ידעו, לפי מה שאני גם יודעת מסיפורי אבא שלי, שגם בסוריה היו שם ישראלים, שליחים, יהדות גדולה, שהם עזרו ליהודים, ידעו שהם רוצים להגיע לישראל, הם עזרו להם, הובילו אותם, וזה בזכות זה הוא הגיע לארץ, כי מה שקרה שם בכלא, בגלל שהוא היה בלי דרכון, והם חשדו בו ופחדו שהוא בא לחבל, או בא לעשות שם מעשים אחרים, אז הוא החליט שהוא רוצה לברוח. המטרה שלו היא להגיע לארץ ישראל. וזה מה שהוא עשה. הוא נלחם, הוא ברח, והוא הגיע. זה מה שאני יודעת על תלאותיו לדרך ישראל. זו דרך קשה, אבל הוא הגיע בסופו של דבר. והגיע משם לקיבוצים.
טוב, על זה אנחנו נדבר בהמשך. על זה נדבר בהמשך. אני חוזר אליך, יצחק פינטו.
כן.
ואני רוצה לשאול אותך שאלה כפולה. קודם כל, מה קורה עם הקבוצה שלכם שמגיעה מטורקיה כשפורצת מלחמת העצמאות? כן. ואחרי זה אני רוצה שתשווה, לא, הכרת גם את בנימין קולודרו וגם את חיים ישראלי, ושניהם נהרגו בקרבות, ויש ביניהם כל כך הרבה משותף, והדבר הזה הרי שורף את נשמתך עד היום.
כן.
אז נתחיל מהקבוצה שלכם בפרוץ המלחמה, ונעבור להשוואה בין בנימין קולודרו וחיים ישראל. בסדר. בבקשה.
קודם כל, הערה קטנה, לפי מה ששמעתי ממה שדיברו קודם הקודמי, הקהילות בסוריה, הקהילות היהודיות, עזרו מאוד מאוד על ידי מאחרים שקיבלו הרבה כסף בשביל לכוון אותם ולהביא אותם עד גשר בנות יעקב ולסביבה. זה עדות משלהם שהם היו אצלנו.
יפה, פינטו יפה, כי זה גם אבא שלי סיפר לי זה.
כן, ועוד דבר נוסף. רוב הבורחים מטורקיה דרך היבשה ולא דרך הסרטיפיקטים שהיו באותה תקופה, זה שחבר'ה שהיו כבר בגיל הגיוס לצבא הטורקי. ואז הם לא היו מקבלים ויזה, כי קיבלנו ויזה טורקית להגיע לארץ. אישור מהמוסדות הטורקיים. אז הם לא יכלו לעשות. אז הם עשו את זה על ידי בריחה. לא רק דרך היבשה, גם הגיעו עם סירה, עם סירות, מול חיפה, וזרקו אותם, המאחרים בסירה, זרקו אותם למים, בקושי הם הגיעו לחוף טירה. אז זה תוספת קטנה.
אז אתה עוזר לי בזה, אתה עוזר לי בזה שבאמת דודי הגיע ללא דרכון, הוא ברח.
כן, נכון, הם היו בלי תעודות.
כן.
כן. כן. כן, עכשיו נעבור לזה. נחשולים, כשסיימנו את השנתיים ברמת הכובש.
רמת הכובש, כן.
רמת הכובש. כשגמרנו שנתיים שירות בפלמ"ח, הפעולה האחרונה הייתה הורדת מעפילים של האונייה שהביטה לוזינצקי בחוף ניצנים. וכל הבנים של המחלקה ירדו לשם, והיו ההגנה ההיקפית של המתחם הזה של של ההורדה. הייתה סערה, האונייה התקרבה לחוף לגמרי, ובקושי מכוח 850 עולים של שביטה לוזינצקי ירדו 250, ומיד פוזרו לכל היישובים, והאחרים, לאור היום, האנגלים תפסו את העסק, ובינתיים ההגנה גייסה על ידי אוטובוסים לדרום יהודה, הביאו מרחוב אותת גדרה אזרחים, התערבבו יחד עם המעפילים, כשאנשי רמת הכובש היו בגבול של כל התחום הזה, בתוך הים פעלה מחלקה של הפליאם, הגרעין הימי של הנוער העובד, שהבסיס שלו היה בשפיים. והאנגלים החליטו פה לברר מי ישראלי, מי פלסטיני, ומי העולים. כולם נרתבו, כולם דקלמו, אני יהודי מארץ ישראל. ועד שנמאס להם, לקו 750 איש, העלו אוטובוס המכוניות, והביאו אותם לנמל חיפה, העלו אותם על אוניית הגירוש לקפריסין. בקפריסין התגלה ש-13 מאנשי רמת הכובש נלקחו כעולים חדשים, וגם 11 מהחבר'ה, מהנוער העובד, מהגרעין הימי. ואז המטה בפלמ"ח בקפריסין לקחו אותם כמדריכים לצעירים, לילדים של הרבה אלפים של יהודים שהיו שם מעפילים. ואז הם נפגשו והתאהבו והחליטו כשחוזרים לארץ יתאחדו ויקימו קיבוץ ימי דוגמת שדות ים. באמת ככה זה קרה, שאחר כך חזרו לארץ, אנחנו התאחדנו שתי הקבוצות וקראנו לעצמנו נחשולים, והקיבוץ המאוחד העביר אותנו לקריית חיים. וכאן מתחיל העניין הזה של מלחמת השחרור. בקריית חיים היינו בחצר אחד בתוך קריית חיים, ארבע קיבוצים, חלק מיחיעם, כי חלק היה כבר בהתיישבות, רשפים, החותרים בנחשולים. החותרים בנחשולים בוגרי הפלמ"ח. ועבדנו בנמל, רוב החברים עבדו בנמל, ובנמל הייתה פלוגת הפלוגת של
פלוגת הנמל.
מה?
פלוגת הנמל, פלוגת הנמל של דוד
המוטה, פלוגת הנמל בפיקודות של יוחאי בן נון. הם היו כאילו עובדים בנמל, אנחנו עבדנו על האוניות כסברים, מנופאים על האוניות, והם הסתובבו עם כל מיני רכבים של הנמל, כולנו היינו עובדי סולל.
אבל יצחק, אתה מתפזר, אני רוצה לשמוע...
לא, פה אני מכניס את העניין הזה של זה.
דבר.
בסדר, אז זה מה שאני אומר עד כאן, זה הכל היה בסדר, היינו בנמל, ואז עוד מעט פורסת מלחמת השחרור. עכשיו נעבור, אני חושב, לסיפור של בנימין.
בנימין קולודרו וחיים ישראלי, מי הם בשבילך?
מה?
מי הם השניים האלה בשבילך?
כן, תקף, עכשיו, זה הסיפור. כי עד כאן, בנקודה הזו, יש חלק לבנימין. בנימין הגיע לארץ, וכיוונו אותו בגלל שהוא ידע לדינו, ידע צרפתית מהבית ספר אליאנס, וידע טורקית, שלחו אותו לקבוצה של בולגרים שהיו בכפר סבא, מה שקראו להם קבוצת קיבוץ אייל. אחר כך היו צריכים לעבור לעליית קלקיליה, לפני העלייה לקלקיליה. אבל הוא לא נקלט שם, הוא לא הרגיש את עצמו טוב עם הבולגרים, אבל נודע לו שיש שלושה קילומטר משם, ברמת הכובש, יש טורקים. הוא לקח את החפצים שלו, עזב אותם ובא אלינו. התייצב, ומיד הוא התקבל, הממם מיד קיבל אותו, עשו את כל הסידור והוא התקבל. הוא לא ידע עברית, הגיע בלי עברית. ואני נדהמתי, לא רק הוא, גם השני, אחר כך שאני אדבר גם על חיים מיקו, קלטו מהר מאוד את השפה, כי אנחנו לא דיברנו בינינו ספרדית, בכוונה להתרגל לעברית. הוא היה בחור ספורטאי, והיה באמת חייל למופת. והוא השתתף בכל מה שאנחנו עשינו, השתתף בכל, הוא היה בנגב, הוא היה בכל. כשהגענו לחיפה הוא עוד בנמל, ואז היה עניין הזה המקרה, אם אתם שמעתם, על הרצח בבתי זיקוק בחיפה. בבתי זיקוק בחיפה, זה היה ב-30 ל...
דצמבר.
המקרה הזה ידוע, יצחק, המקרה הזה ידוע. אנא תקצר, אין לנו מרחב זמן כזה.
למחרת, היה פעולת תגמול בכפרים ערביים בסביבה.
אנא, יצחק, בוא נתרכז, יצחק, בוא תתרכז בשני הנערים האלה, בנימין קולודרו וחיים ישראלי, אין לנו מספיק זמן.
בסדר, אם אתה לא רוצה בשייה, כי הוא השתתף בזה בפעולות האלה. אז זה מה שקרה. אנחנו, חטיבת קרמלי של משה קרמל, היה הבסיס שלו בתוך המחנה שלנו של הקיבוצים. לא היה לו חיילים מאומנים. אז הוא לקח מנחשולים ומהחותרים חבר'ה, ואיתם הוא עשה מה שעשה בפעולות עונשין בסביבה. וגם שהוא נדרש, אז אנחנו היינו במסגרתם, יצאנו לכל הפעולות. היינו ברמת יוחנן בקרב, היינו ביחיאם, אחר כך היינו ברמות נפתלי, בעין זיתים, בכל הפעולות, אקו, כיבוש אקו. בנימין היה בכל הפעולות האלה, עד שבסוף, פעולה האחרונה שלו הייתה, ב-16 לחודש, שישי, 48, במשמר הירדן. כן, הוא הגיע לשם עם עוד חבר שלנו, ניסים מלוק, שכתב את המכתב, מה שהיה.
כן,
ואז הוא, מה שאנחנו, אנחנו לא ידענו שהוא שם, זה היה, כי היה חודש, ממש חודש אחרי שעלינו לטנטורה, ורק קיבלנו אחר כך הודעה שהוא נפל, ומסבר שם שהיה הקרב, הגיע לממש, איך אומרים, קרב פנים אל פנים, ומתו שם גם סורים וגם הישראלים. והם, לפי הסיפורים שאנחנו קיבלנו, שהם נשארו בשדה קרוב לעשרה ימים, עד שהאום התערב והוציאו אותם משם, והם שימשו טרף לחיות בר ולציפורים, ונקברו בבית הקברות בראש פינה. כן, אנחנו על זה, באמת אנחנו לא ידענו על זה. לא, כל הפרטים האלה לא ידענו.
איך נהרג חיים ישראלי?
עכשיו חיים ישראלי. חיים ישראלי עשה בדיוק את אותה, עכשיו, חיים מיקו, אנחנו קראנו לו, כי הוא היה כזה קטנג'יק. כאילו יש לו במקום דם, היה לו קצפית. ממש טיפ, גם כן מזמיר, גם כן מאותה בית ספר. הבחור הזה הגיע גם כן לראש הנקרא, לראש פינה, ומיד שלחו אותו ישירות אלינו לרמת הכובש. והוא גם כן נקלט בעברית, הכל בסדר. וכעבור כמה חודשים, בא בקשה מהחוליה בילד השחר, שחסר להם אנשים מלווים ומקבלים את המאפילים, שהוא יבוא לכמה זמן לשם, כי אין להם אנשים. ובאמת אנחנו נשארנו מה זה, אנחנו לא רק, גם הפלמח היה צריך לאשר. הוא היה שם, והשתתף בכל קליטת המאפילים, באחד הקליטות האלה הייתה דווקא במטולה, ושם הוא קיבלו איזה 40, קרוב ל-40 עולים שהגיעו בלילה, מתחת לאפם של הבריטים על יד הבניין המשטרה על הגבול, והעלו אותם לאוטובוס, ובלילה היו בכוונה להביא אותם לעמק ישראל. הגיעו לראש פינה, כשעלו על הכביש שעולה לצפת, לא הספיקו לעלות אפילו חצי קילומטר, הכביש אז היה יותר צר מה שהיום, האוטובוסים היו קצת יותר קטנים, ירד אוטומסע, עדיין לא יודעים איזה אנחנו לא יודעים איזה אוטובוס ערבי או מסעית ערבית, שהיא חששה מלא ליפול, איך אומרים, לתאום, היא נצמדה יותר מדי שמאלה, והוא ישב מאחורי הנהג של האוטובוס של ההגד כמלווה, אז הם גירדו את כל הקיר המערבי,
טוב, אנחנו בדברים האלה, האוטובוס, יצחק,
והוא נהרג שם.
יצחק, אנא, יצחק.
זהו, הוא נהרג שם.
יצחק, בוא נסתפק בדברים
גמרתי, האלה. גמרתי, רגע, רק גמרתי, עוד דקה.
לא, אין לנו עוד דקה. יצחק, כן, בסדר. אנא, מספיק. כן. אנחנו כרגע, אני חייב לשאול אותך, שמעון גת, כי לא דיברנו על זה.
כן.
העלייה מהצפון עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, ואחר כך כמה מילים על השתלבות הצעירים האלה במערכות ההגנה של היישוב העברי.
כן. אני אמרתי ששנת 1941 היא שנת מפנה. באותה שנה נחתמים גבולות אירופה, אין יותר כמעט אפשרות לצאת מאירופה הכבושה בידי הנאצים, ומצד שני מתערער מאוד מצב הביטחון בסוריה ובלבנון, שם שולט משטר וישי הצרפתי הפרו-נאצי, היהודים מרגישים חוסר ביטחון, בתי ספר נסגרים, המוסד לעלייה בית שהיה מרוכז עד פרוץ המלחמה באהבת יהודים מאירופה, מפנה את מהמצב עכשיו לעלייה יבשתית, שולח שליחים לעיראק, לסוריה וללבנון, ומתחילים להעביר בעיקר בני נוער, בניגוד לעליות שהיו קודם לכן שהיו משפחתיות ברובן הגדול, מתחילים לעלות בעיקר בני נוער, לפעמים אגב תוך התנגשות עם הוריהם, ובני הנוער האלה מועברים ארצה, לעתים באופן חוקי, אבל ברוב הזמן בהברחה דרך הגבולות, והזכירו פה את אזור מטולה. ופה צריך לציין גם את אנשי כפר גלעדי, שהיה תחנה מרכזית לעולים, ונזכר פה שם החוליה. החוליה היו אנשי הפלמ"ח, שהיו אמונים על העברתם של העולים החדשים, את הגבול וקליטתם בארץ והעברתם המהירה דרומה על מנת שלא ייפלו בידי הבריטים שנהגו לחפש כמובן ביישובים. הצעירים הללו, אנחנו מוצאים אותם אחר כך בפלמח, מוצאים אותם בשורה של יישובים, מוצאים את חלקם אפילו, ואני אזכיר פה למשל את המוכתר של חצרים, שעלתה על הקרקע במסגרת 11 הנקודות, היה אחד מאותם נערים, הוא היה גם איש השייש להגנה. ופה צריך להגיד, לדבר על תפקידם החשוב של הנערים הללו, שדיברו ערבית שוטפת, גם במודיעין של ההגנה, של השי, שירות הידיעות, בגלל השליטה בשפה, הם השתלבו בארגון, ולימים חלקם יהפכו להיות בכירים במוסד. מספר לא קטן מאותם נערים נפלו במלחמת העצמאות, הזכירו פה את בנימין קולונו, אבל הוא רק אחד מ-70 נערים שעלו בעלייה ב'. עכשיו, העלייה הזאת נמשכה פחות או יותר עד 1945, עלייה מאוגנת במסגרת עלייה ב', כאשר ב-1945-6 הארגון בסוריה התפורר, מסיבות שונות, בעיקר בגלל הפניית עיקר תשומת הלב לאירופה מחדש, אבל גם בגלל שסוריה קיבלה עצמאות וכל העיסוק בעלייה הפך להיות מאוד מאוד מסוכן, ובעצם ב-46-47 אנחנו חוזרים לעלייה שמוגנת בעיקר על ידי משפחות ולא באמצעות גופים של ההגנה והפלמ"ח.
כן. לאה בר יוסף, תודה רבה לך, כן. דוקטור גת, אנחנו מיד נחזור אליך. לאה בר יוסף, הזמן שלנו הולך וקצר לרוע המזל, וידענו...
ודווקא רציתי לדבר קצת על החייל בשירות המדינה, אבל פינטו פה טיפר, ועל הקבוצה הטורקית.
לאה, 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 אנא, כן. תני לי לשאול, כן. שאלה.
בבקשה.
תני לי לשאול שאלה. הקשרים והחיפושים שהיו לך במשרד הביטחון שלנו,
אוקיי.
אחרי האח של אמך, שאתם לא יודעים מה עלה בגורלו.
מה שאני רוצה לספר זה שבמשך 70 שנה, הפרטים המדויקים בנוגע לחייו של בנימין בארץ ישראל, כמו גם נסיבות מותו, לא היו ידועים למשפחה שלי. הוריי הגיעו ארצה מטורקיה בראשית שנות ה-50, קשיי התאקלמות בארץ, מחסום השפה, כל זה דחק הצידה כל ניסיון לברר מה עלה בגואלו של בנימין. גם אמא שלי עלתה עם תינוק, ואני נולדתי ב-49. היה מאוד קשה, והם היו בכל יום זיכרון, אני זוכרת את זה, זיכרון עמוק, שאמא שלי ואחיה היו מוחים דמעה כל יום זיכרון, וגם אנחנו ככה נדבקנו בזה, וגם אנחנו הדלקנו נר, כל הדבר הזה מאוד הציק לי. בינתיים האחים כבר נפטרו, הם כולם מתו יחסית בגיל צעיר, גם אחותה וגם אחיה שפה נשאר בארץ. ואני לפני 10 שנים החלטתי שאני לא מסוגלת יותר להשלים עם חוסר הידיעה הזאת. ופשוטו כמשמעו, הפכתי כל אבן כדי לחפש ולהתחקות אחרי מידע שיאפשר לי להבין כיצד נראו חייו של דודי בארץ. אני יודעת עליו קצת מסיפורים, קצת כותרות בספר הפלמ"ח, זה, אבל קצת יותר. ואני כתבתי המון מכתבים לקיבוצים, לרמת הכובש, לאייל, לפינטו, למשרד הביטחון, לפלמ"ח, ויום בהיר אחד, בשנת 2013, נוצר קשר טלפוני עם מדור קשר משפחות בענף הנפגעים. הגיעה אליי קצינה הביתה והעבירה לי מסמך, תיק מלא מסמכים מצוזרים מתיקו האישי של בנימין. בין המסמכים מצאתי את מכתבה של סבתי מ-1950. אם יורשה לי ואם יש לי זמן אני מוכנה להקריא, אבל אני יכולה גם להוסיף שגם קראתי שם את מכתבו של ניסים, זה על הבחור שפינטו סיפר, שכתב חודשיים אחרי מכתב שסבתי כתבה. זה עותק, העתק של טופס נפגעים מיולי 48.
אני מציע שנשמע קטע מהמכתב של סבתך, אבל okay. קטע, לא יותר.
אוקיי, okay, אני רוצה שהמאזינים יקבלו את מה שאני, מה שעובר עליי. זה היה בשני לחמישי 1950, זאת אומרת שנתיים אחרי נפילתו של בנימין. והיא כותבת למעלות, למעלת מנהל משרד הביטחון מדור החללים. אדונים נכבדים, קראתי בעיתון דבר את ההודעה על חללי המלחמה מחוסרי כתובת. ובין הרשומים ראיתי את שם בני בנימין קולודרו שנפל חלל במלחמת החירות לישראל. הנני משתמשת בהזדמנות זו לתת לכבודו את הפרטים כדלקמן על בני בנימין. הוא ברח מהעיר הזמיר ב-1943 בחודש ספטמבר בכוונתו לעלות ארצה. הדרך נמשכה לו 5 חודשים והוא נאסר בעיר חלב בסוריה. זה אנחנו יודעים. אמיצות ליבו ואהבתה עזה לעלות ארצה לא נתנה לו מנוחה, כפי שהודיע לנו במכתבו אז. וסוף סוף זכה להיכנס בבואו ארצה, הוא עבד בקיבוצים שונים כפועל אדמה, למד את העברית והיה שבע רצון מחייו ותמיד היה בקו הבריאות. כשהחלה מלחמת החירות, נעשה חייל ונפצע קשה, מסתבר שהוא כבר נפצע עוד פעם אחת קודם. הוליכו לבית חולים, שם עברי ואחר כך, הוא הביע את רצונו להמשיך להילחם. זו הייתה פעם השנייה שנפל חלל בשדה הקרב, קרוב לגבול האויב. באיזה מקום מת? מה נעשתה עם גבייתו? לא ידוע לנו. והיא מוסרת פה פרטים, אבי בנימין ששמו הוא בכור שלמה קולודרו, מת בזמיר ב-1947. אני אמו חיה כעת בזמיר ואת כתובתו תמצאו למטה. המנוח בנימין נולד בעיר טיריה, אגף בזמיר, בשנת 1924, והוא היה רווק. בקרוב יישא בני כך וכך, והיא כותבת את כתובתה והיא חותמת ברגשי כבוד, אין לי עוד מה להוסיף, אשמח לקבל מידע. אני לא יודעת אם משרד הביטחון בכלל כתבו לה, אם ענו לה למכתב, זה דברים שאני לא יכולה לדעת וזה לא כתוב ואין את זה בתיק, אבל המכתב הזה פתח לי פתח מאוד גדול, כי הוא נהרג ב-48, שנתיים אחרי זה היא כותבת מכתב שהיא קראה בעיתון דבר, הוא בכלל לא הופיע, לא יצרו קשר, כי שוב, לא היה לו דרכון, כנראה שהרישומים לא היו רישומים נכונים, לא ידעו בדיוק מי הוא ומה הוא, והוא נפל חלל, וגם כל סיפור הנפילה שלו הייתה טרגית בקרב שם על הירדה. ויש עוד מכתב אחד של החבר שלו, אם יורשה לי ואם יש זמן, הייתי רוצה טיפה להקריא מהמכתב הזה.
אין לנו הרבה זמן לצערי הגדול, אבל רציתי לשאול אותך.
בבקשה.
היכן הוא קבור היום?
הוא קבור היום בראש פינה, בחלקה הצבאית, ומסביבו יש קברים של לוחמים שלחמו איתו. אנחנו, מאז 10 שנים שאני עליתי על כל הסיפור הזה, אנחנו תמיד, כל המשפחה, בני דודים, ילדים, נכדים, עולים לקברו או שנוסעים לנחשולים, להזכרות שם. 10 שנים אנחנו מלווים בכמויות אדירות, אוטובוס מלא של 30 איש, אנחנו מסתובבים בין הקברים שם מסביב, מניחים פרחים, מנקים קברים, ואנחנו מרגישים שאנחנו כאילו חלק מהחבורה שנפלה שם. זאת ההרגשה שלנו. ואנחנו תמיד שרים שם את התקווה, ובאים עם דגלים וכובעים שכתוב בנימין קולודרו, וחולצות שאני התפסתי לכולם, בנימין קולודרו. אנחנו כאילו, על כל ה-70 שנה שלא עשינו, 10 שנים האלה אנחנו מכסים את כל העצב הזה שעברנו במשפחה.
ברור. עד כאן להבוקר, חברות וחברים. עד כאן. הם באו מהצפון. שעה של זיכרונות על העלייה היבשתית לארץ ישראל מגבול הצפון. תודה למשתתפי המשדר על שחלקו עמנו זיכרונות. תודה לכם המאזינים בישראל ומחוץ לגבולותיה. הם באו מהצפון. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. נבטא ונתווה את השידור ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, עמכם כאן לעוד שעת שידור שתתמקד בעיתונות העולם השבוע. יישארו עמנו כאן.
הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר.
הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר. אז פרסתו הימני.
היום עומדת במקום הצרכנייה של מושב אלמגור. האזור יפהפה ושלב. ואולם לפני 70 שנה התחולל שם קרב אכזרי. נהרגו בו למעלה מ-40 חיילי צהל. הקרב שהתחולל בין השניים במאי לשישה בו בשנת 1951 היה לקרב הגדול ביותר של צהל אחרי סיום מלחמת העצמאות שנתיים וחודשיים לפני כן. קרב תל מוטילה קראו לו. והוא לא הסתיים, כפי שכולנו היינו מצפים, בניצחון צהל. הוא הסתיים בכישלון מחפיר. קרב תל מוטילה היה קרב שצהל ניסה להסתיר במשך שנים, בלא הצלחה. הוא גרם לצהל נזקים מורליים קשים מאוד, ושפך אור על אחת התקופות האפלות בהיסטוריה של כוחות המגן של מדינת ישראל. נדבר עליו הבוקר. קרב תל מוטילה, אנו קוראים למשדר, מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור והפקתו בידי קרן בר, אני יצחק נוי. ועוד זאת, את המשדר הזה אנו מקדישים לזכרו של האלוף דוקטור אלעד פלד, שהלך לעולמו בדממה לפני כשבועיים. האלוף פלד היה מידידי המשדר הזה, פלמחניק נועז ואחד מאלופי מלחמת ששת הימים. יהי זכרו ברוך. וכעת לקרב תל מוטילה.
הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר.
הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר. ובאס הקרב נפלה העיר, כסוס קרבות דוהר. וכל השיר וכל השיר חדל בגלל מסמר.
הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר.
הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר. מסמר, מסמר, מסמר.
אלוף משנה מתי גרינברג, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
אלוף משנה גרינברג, לשעבר חוקר בכיר במחלקת היסטוריה של צה"ל. מספריו, האזורים המפורזים בגבול ישראל סוריה, חומר פנימי שהוכן לקראת ועידת מדריד, והספר בעוז רוחם, ספר האיתורים והצלשים בהוצאת משרד הביטחון 2014. והשאלה הראשונה אליך, אלוף משנה גרינברג, המצב בישראל בסיום מלחמת העצמאות.
ישראל נמצאה בתקופה של התארגנות אחרי המלחמה, קליטת עלייה, ובעצם עיקר הבעיות היו בעיות של ייצוב ופנים. אבל סיום המלחמה בעצם מצוין על ידי חתימת הסכם שביתת הנשק עם סוריה, שהיה ב-20 ביולי 49, וזה היה הסכם שביתת הנשק שהדיון בו היה הבעייתי ביותר, מכיוון שבסיום המלחמה לסורים היו הישגים בתוך השטח שלנו. הבולט בהם זה המשולש של משמר הירדן. ובעצם סלע המחלוקת העיקרי היה היכן יעבור קו שביתת הנשק. הסורים טענו שמכיוון שזה הסכם צבאי, הוא צריך לשקף את המצב הצבאי בשטח, וישראל טענה שהקו האפשרי היחיד הוא קו הגבול הבינלאומי בין סוריה לישראל. בסיכומו של דבר, המתווך בפועל בנץ' העלה את הרעיון שהקו שביתת הנשק יהיה איפשהו קו ההפוגה חופף את הגבול הבינלאומי, זה יהיה קו שביתת הנשק. ובמקום שלו, קו שביתת הנשק יעבור במרכז קווי ההפוגה של שני הצבאות, אבל השטח שבינו לבין הגבול הבינלאומי יפורז. וככה בעצם הוא נתן לשני הצדדים את מבוקשם. לסורים נתן את הקו, ולישראל את נסיגת הצבא הסורי אל מעבר לגבול.
טוב, אז אנחנו כאן קיבלנו תמונה של כמובן לפני הקרב, אנחנו עוד נתקדם, יישאר איתנו על הקו אלוף משנה גרינברג. אני רוצה לעבור לעדה הבאה, נקרא לזה, אסתר חומש גופר. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
אסתר חומש גופר היא אחותו השקולה של מאיר חומש, שנהרג בתל מוטילה ביום הקרב האחרון. אסתר חומש גופר היא לשעבר פרקליטת מחוז הצפון. מזה 33 שנה היא עוסקת בחקר תעלומות הקרב. מה ביקש להשיג, אסתר, כשהתחלת בחקירה?
הדבר הראשון, את הסרת קשר השתיקה שאפף את הקרב הזה ואת התיוג שלו ככישלון וביזיון. במכתב הראשון שהפניתי, שניסיתי לעורר את העניין והפניתי למשפחות הנופלים, אני תיארתי את השתיקה כאילו החללים היו בדרך לשוד בנק, ככה זה נראה ו צריך להסתיר את זה. זאת הייתה התחושה.
כן. כן. ו מה הייתה ההתקדמות?
ההתקדמות, נגיד, הייתה איטית. אני התחלתי את גלגול הסיפור הזה בשנת 88 בכוונה להציב אנדרטה במקום, להציף את סיפור הקרב, לא להחביא אותו, לא להוציא אותו לאור. והאנדרטה הוצבה 9 שנים אחרי כן, ככה שהיינו בדרך ארוכה. אני בעצם התכוונתי לקראת שנת ה-40 לקרב, שתתנושא שם אנדרטה, וזה לקח הרבה יותר זמן. כן.
זה לקח כמובן, זה היה כמובן לפני 30 שנה. אז בדרכך להקמת האנדרטה לזכר אחיך וחבריו, את בוודאי נתקלת בתגובות מוסדיות. את מוכנה לומר עליהן מילה או שתיים?
כן, אני אגיד. ראשית כל, כשביקשתי את רשימת החללים, או יותר נכון את רשימת משפחות החללים כדי לפנות אליהם, קיבלתי רשימה מאוד חלקית, רחוקה רחוקה מהמספר של 41, שזה המספר הכללי של החיילים שנפלו בקרב. ואחר כך, בשיחה עם...
רק רגע, מי נתן לך את הרשימה
הזאת? המחלקה להנצחת החייל. כאילו היה גם להם, אני לא אומרת שהם הסתירו, אולי גם להם היה מידע חלקי ומשובש. עד כדי כך הסיפור הזה היה תחת הסתרה. אחר כך, מאיר עמית לדעתי, שהיה מפקד הקרב, אחד ממפקדי הקרב, התחיל להגיד, תראו, כבר יש את מוזיאון גולני שמנציח... את חללי גולני, לא צריך יותר מזה. היה איזו תחושה של תעזבי אותנו מזה, יש לנו דברים אחרים על הראש.
זו הייתה התחושה שלך.
כן.
בוודאי, כן. בוודאי. אנה ישאר איתנו על הקו, אסתר חומש גופר.
תודה.
אני רוצה לעבור לעד הבא שלנו, והוא גבי ברשי, אלוף משנה גבי ברשי. בוקר טוב לך, שבת שלום.
טוב, שבת שלום.
אלוף משנה גבי ברשי נושא תואר דוקטור מאוניברסיטת חיפה בתחום מחשבת ישראל. הוא יליד תל אביב. היה מפקד פלוגה בקרב תל מוטילה בגדוד 21 של גולני. מספריו, חייל בגוף וברוח, עוסק בתורת הלחימה ובמנהיגות. ראה אור בשנת 2004. והספר שיראה אור בקרוב, מבט חדש על מזמורי היחיד בתהילים. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור גבי ברשי, דוקטור גבי ברשי.
כן.
התנהגות החיילים בקרב עד לרמת הממפי. בוא ונשמע.
אני מיד אענה לך על השאלה, אבל אני מוכרח לפתוח במחאה על הפתיח שלך.
בבקשה, בבקשה.
כמו תוכי חוזר על כל מה שפרסמו בנושא הזה, כולל לא הסתיים בניצחון. מה זאת אומרת לא הסתיים בניצחון אם האויב הובס ונסוג והמטרה של הלחימה שם הושגה? לכן אני הייתי מבקש לשאול את אלוף משנה גרינברג שאלה שמאוד מאוד מעסיקה אותי כבר הרבה שנים, והיא מי, מתי ועל סמך מה קבע שהקרב הזה היה כישלון וביזיון.
לגמרי.
טוב, אני את הוויכוח שבוודאי התפתח כאן אני רוצה לדחות, כי אני מבקש ממך עכשיו תשובה על השאלה הראשונה, התנהגות החיילים בקרב עד לרמת הממפי.
הייתה לנו בתחילת שנת 51 בעיית שפה, בעיית לשון. ישנו אדם שחושב את עצמו להיסטריון ונקרא לו לשם מניעת לשון הרע א' מם, כותב בפרסומים שלו שהחטיבה הייתה מרכז קליטה ולא חטיבה לוחמת, שהמפקדים לא הבינו את החיילים והיה נתק ביניהם. שני הדברים האלה אינם נכונים. נכון שהייתה בעיית שפה, ולכן אנחנו יצאנו לאימונים כשכל חייל שזקוק לכך היה לו פנקס ועיפרון, וכל פקודה שהוא קיבל בעברית ולא הבין אותה היא הוסברה לו, והוא רשם אותה בשפתו בפנקס שלו כדי שילמד. ודי מהר הסתדרנו ויכולנו לדבר עם כל אחד מהחיילים בעברית מספקת כדי שידע את מה, לעשות את מה שהוא צריך. וזה היה כמה חודשים עוד לפני קרב מוטילה. ורמת האימון של הפלוגה שלי, אנחנו מדברים על שתי פלוגות של גדוד 21 שלחמו בתל מוטילה תחת פיקוד מגד 13 רחבעם זאבי. פלוגה שלי, פלוגה א', הייתה פלוגה מאומנת היטב ברמה גבוהה, שהשתתפה בתרגילים פלוגתיים וגדודיים ואפילו חטיבתיים. פלוגה ב', פלוגה א' של זאב, שאותה הוא קיבל תקופה קצרה לפני הקרב הזה, הייתה קצת פחות מאומנת, אבל בכל זאת הייתה ברמה שיכולה הייתה להילחם. בעובדה, אנחנו עמדנו להיכנס להחזקת הקו, לתעסוקה מבצעית, להחזקת הקו בגזרה הדרומית הסורית, והסיטו אותנו מהמשימה הזאת למשימה של החזקת תל מוטילה. החיילים עצמם, כמו שאני אומר, היו מאומנים, ובמהלך הלחימה, כאשר הפלוגה שלי יושבת על תל מוטילה 5 ימים רצופים, 3 ימים לפני שהפלוגה א' של זאב תקפה את מוצב הדמות הסורי, לחמה והדפה כל ניסיון סורי לעלות על המוצב שלנו. ופלוגה א', שתקפה את הדמות, התקדמה ככל שיכלה, תחת אש כבדה, בשטח קשה, איש לא נסוג, איש לא נשבר, כולם נשמעו לפקודות, ובמיוחד אני מוכרח לציין את העקשנות של זאב, הממפי, שהוא לא חשב אפילו לרגע לסתות מהשגת המשימה שלו. ככה שלדעתי זה היה מבחינת הרמת הפלוגות, שתיהן, רמה גם של מקצועית מספקת וגם לחימה עיקשת של שתי הפלוגות, ובסופו של דבר הושגה המטרה.
אנא יישאר איתנו על הקו, דוקטור ברשי.
ברשי.
אני מתנצל עוד פעם, דוקטור ברשי. יישאר איתנו על הקו. מתי גרינברג, אלוף משנה מתי גרינברג, אתה מקבל את הדברים האלה?
כן, בהחלט. טוב, אולי עוד מוקדם להיכנס לניתוח הקרב, בטח גבי ירצה עוד להוסיף כמה דברים על הקרב עצמו. אבל לפני זה אני הייתי מבקש להדגיש יותר את הרקע של הקרב בכדי להבין אותו בהקשר של מה שמתרחש אז באותו הזמן. אנחנו אחרי הסכם שביתת הנשק עם סוריה, ויש לנו את שלושת האזורים המפורזים לאורך הגבול, ויש לנו את הבעיה איך אוכלים אותם. כי התפיסה הסורית הייתה שצריך להקפיא את המצב כפי שהיה לפני המלחמה. כלומר, מה שהיה הוא שיהיה. התפיסה הישראלית הייתה שהמצב הוא דינמי, ואין שום מגבלה על התפתחות אזרחית באזורים המפורזים האלה. ובעצם האום, שהיה הפקטור הרציני בוועדת שביתת הנשק המעורבת הישראלית-סורית, מכיוון שהיושב ראש היה איש האום והוא היה הכל המכריע, בסופו של דבר קיבלה את הגישה הזאת, וככה הוקמו היישובים באזור המפורז, כמו תל קציר, האון, גדות ואחרים. ובעצם המבחן והמפעל הגדול ביותר היה מפעל ייבוש החולה שהחל בראשית 51.
אבל עכשיו השאלה היא זו, אלוף משנה גרינברג, איך התפתח הסיפור הזה, אני לא רוצה לומר מיתוס, הסיפור הזה של, בוא נאמר בעדינות כדי לא להרגיז את דוקטור ברשי, אי הצלחה של צהל, עד כדי כך שצהל נאלץ, על פי עדויות, נאלץ לחסות על הפרשה. אתה לא היסטוריון, אתה יכול להסביר את הדבר הזה?
אני יכול לנסות, אתה יודע, כל אחד הוא הסבר שלו. קודם כל, זה היה הקרב הרציני הראשון אחרי מלחמת העצמאות. דבר שני, המספר הגדול של החיילים, של החללים, שגרם לשוק. כי מספרים כאלה היינו רגילים אולי במלחמת העצמאות, אבל מאז עברו שנתיים ולא היו תקריות מסוג זה. דבר שני, זה הימשכות הקרב על פני חמישה ימים, שבעצם אמרו כולה גבעה אחת שישבו עליה הסורים, ועובדה שמשני מוצבים שהם ישבו הצלחנו לסלק אותם, זה מתל מוטילה וממוצב השפך, שהיה מדרום למוצב הדמות, שזה היה האגוז הקשה. כל אלה גמרמו לתחושה של שמשהו פה לא היה בסדר. בהחלט היו דברים לא בסדר, אבל עוד הייתה עוד
נקודה. רגע, אז בוא ונמנה אחד מהם. בהחלטה שהיא החלטה מטכלית גבוהה ביותר, נשלחים לאזור מטוסי קרב, המוסטנגים של צהל, עם הוראה שלא לפגוע באף אחד. איזה מין קרב זה?
קודם כל, לפני כן, חודש לפני כן, הייתה תקרית אל חמה, שבעקבותיה אנחנו הפצצנו את המוצב הסורי ואת משטרת אל חמה. והפעלת מטוסים באותו הזמן, שלא כבימינו, נחשבה כאקט מלחמתי מובהק. ולכן...
רגע, אחרי 40 הרוגים זה לא אקט מלחמתי?
כן, אבל עדיין זה במסגרת לחימה, זה לא מלחמה. לכן היה חשש להפעלה של חיל אוויר בצורה מסיבית, אז מטוסים שהיו באימון נשלחו לעשות יעף יבש, בהנחה שהסורים יבהלו וזה יאפשר לכוח להמשיך בהסתערות שלו.
אז שוב, אני שואל אותך כהיסטוריון, כמומחה, מדוע שהחיילים בשטח שרואים את כל זה לא ירגישו נבגדים?
תראה, על תחושות של חיילים בקרב קשה מאוד לדבר, בייחוד אחרי 70 שנה. אני לא יודע אם הם הרגישו נבגדים, עובדה שהם נלחמו, ודאי הייתה ביקורת, אבל בסך הכל הם קיבלו סיוע, קיבלו תגבורת, ובסופו של דבר אכן המוצב נכבש. האם אפשר היה לעשות את זה יותר מהר, בצורה אחרת, במחיר יותר נמוך? זו שאלה פתוחה, אבל אתה יודע, זה כאילו.
ברור, ברור, ובזה לא עוסקים. אז בואו אמתן איתנו על הקו, אני רוצה לחזור אלייך, אסתר חומש גופר.
כן.
את שומעת את הדברים האלה.
כן.
ואת בוודאי רוצה להגיב.
תשמע, המכלול של הקרב הזה, אני רחוקה מלהיות היסטוריונית צבאית וכולי, אבל המכלול כפי שאני למדתי עליו, מעבר לעניין שהיו 41 הרוגים, היו המון דברים, איך אומרים, נחס, כל מיני דברים שנטפלו לקרב הזה וש... ראשית כל מזג אוויר מאוד קשה, חמסינים מאוד קשים, אזור עם סלעי בזלת שהם בעצמם היו לוהטים והפיצו חום. הגיע אוכל לחיילים על גבי חמורים באיזה דרך אפר, אוכל שהתקלקל, כולם
נקו
בקלקול קיבה. היה צריך להכניס לקראת הימיים האחרונים קורס מקים כדי ש... יתגבר את בקרב הזה, בקורס הזה היה גם אחי. הקבורה שהייתה, הייתה באזורים קרובים לקרב, ללא ידיעת המשפחות. פשוט כל דבר היה כל כך חריג ולא מקובל. הייתה טענה גם שחלק מהשמות שנוספו לחללי הקרב נוספו בכלל מאירוע אחר. הכל היה במין מערבולת קשה, ועיתוני התקופה בקושי דיווחו על העניין הזה, לא תמצא מודעות אבל. הכל מאוד מאוד חריג למה שאנחנו במרכאות רגילים, כשיש בעיה בסדר גודל כזה.
כן. גבי ברשי, אלוף משנה ברשי, אני חוזר אליך. קודם כל אתה תרצה להגיב על הדברים, אני מניח. אבל יש לי לך עוד שאלה, ניהול הקרב מעל רמת הממפי.
אז קודם כל אני רוצה להתייחס למה שנאמר בשני נושאים. אני מקבל למעשה את השערתו או קביעתו של אלוף משנה גרינברג, שמה שהטיל צל כזה כבד על כל המערכה הזאת היה מספר ההרוגים. מבלי להיכנס לפרטים איך נלחמו, איך התנהלה הלחימה ואיך התנהגו החיילים. דבר שני, כל האירוע עם הסורים בשטח המפורז אמנם נמשך 5 ימים ואפילו יותר, אבל הקרב עצמו שעליו מדובר, מה שנקרא הקרב תל מוטילה, כיבוש מוצב הדמות, ארך לילה ועוד חצי יום, בסך הכל. עכשיו לגבי שאלתך, לגבי רמת המגד ומעלה. ראשית, אני מוכרח לציין שלא היה להם שום מושג מהי עוצמת האויב, מהי רמתו, ומה, איזה כוחות בכלל ישנם שם, שאחר כך התברר שהיו שם כמה יחידות עילית של הצבא הסורי. וייתכן מאוד, אני חשבתי על זה, העובדה הזאת כנראה גם השפיעה על מפי א', בהנחה שהמשימה היא לא כל כך מסובכת. דבר שני, המפקדים מפי ולמעלה לא היו בנקודות של יכולת קריאת הקרב ולהתרשם מה שבדיוק קורה. אני עמדתי עם הפלוגה שלי לצאת, להיכנס לתעסוקה מבצעית בקו. קורא לי המגד שלי, אומר לי, סע מיד לוילה מלצ'ט, שינוי משימה, תפגוש המחת מחכה לך, הפלוגה תבוא בעקבותיך.
איפה נמצאת וילה מלצ'ט?
בצפון הכנרת.
באיזה מרחק מהקרב?
כמה קילומטרים טובים.
נכון.
טוב, נכון. תמשיך בבקשה, אנחנו מקשיבים.
הגעתי אל המחת, מירמית, הוא אומר לי, תשמע, יש מקום שנקרא המוטילה. אתה צריך להגשת לשם עם הפלוגה שלך ולהחליף פלוגת מילואים שמחזיקה את הצל. ניסיתי לקבל ממנו כמה הסברים, והוא דחק בי ואמר, תשמע, אם אתה לא תחליף אותם, הם לא יישארו שם, הם במצב של התמוטטות. יצאנו לשם, הגענו לקראת בוקר, ובאמת כבר לא היה שם אף אחד מהפלוגת המילואים. המגד, למחרת היום שאנחנו תפסנו את המוצב, שלח לי פתק באמצעות יחידת הפרדים, לא חמורים, אלא פרדים, שהובילה לנו הספקה.
מי היה המגד?
גנדי. הכפיפו אותנו לגדוד 13, שכנראה היה מפקד הגזרה שהחזיק את הקו בחלק הצפוני מול הסורים. המגד שלי היה אהרון אבנון, שלא התערב כמעט בכלל במה שקורה. ובכן, גנדי שלח לי פתק, ובפתק היה כתוב בין השאר, מחר ב-4 אנחנו נפגיז את המוצב הדמות במשך 20 דקות, אחרי זה תוציא אתה פטרול בכל גודל שיראה לך, תסרקו את השטח, ואם תמצאו שם הרוגים לבושים במדים, תגררו אותם אלינו כדי שנוכל להציג אותם לאום ולהוכיח שהיו שם חיילים. ואומנם, ההפגזה הזאת ירדה על מוצב הדמות, ואני שלחתי פטרול בפיקוד ממם, הם בקושי חזרו משם. הם קיבלו מכת אש כזאת שהם לא יכלו בכלל לבצע את הסריקה כביכול. והנושא הזה דווח למגד, ולא יודע איך זה השפיע. במהלך לחימה עצמה, בשלב מסוים, אני במשך כל הלחימה שהייתה על הדמות, ישבתי על מכשיר הקשר, שמעתי את כל מה שקורה, והרבה מאוד פעמים טיווחתי בין זאב ממפי א' לגנדי, בגלל בעיות מיסוך, משום שמוצב הדמות הוא הרבה יותר נמוך מהמוטילה. אז היו בעיות מיסוך למכשירי הקשר. בשלב מסוים זאב מבקש ממני, תודיע לגנדי שיפסיקו עם הארטילריה, כי זה הורג, זה פוגע בחיילים שלנו. התקשרתי לגנדי, העברתי את הבקשה הזאת, והתשובה המוזרה שלו הייתה, תשמע, לפעמים גם זה שיקול. וייתכן מאוד שחלק, אני לא רוצה לומר באיזה אחוזים, מתוך ה-40 ההרוגים, היו תוצאה של אש שלנו, שהייתה שיקול לעזור בלחימה ובהתקדמות.
במילים אחרות, אתה מדבר על מקרה שבו פגז או בעצם פצצה של 120 מילימטר מרגמה שלנו,
נכון,
פוגעת בחיילים שלנו.
נכון.
וזה שיקול.
כן.
טוב.
זה שיקול.
אני לא איש צבא, אני לא מתערב.
ומה ש... מה שעוד הפליא אותי, כאשר הסורים ברחו, וזה קשור לשאלה שאתה שאלת מקודם את אלוף משנה גרינברג, כשהסורים נסוגו, ואני מסתכל מהטל ורואה כמות אדירה של אנשים יורדת לכיוון בית הבק, שפך הירדן לכינרת, על מנת לעבור לסוריה, אני מתקשר לגנדי ואני אומר לו, שמע, זה הזדמנות עכשיו לתת להם מכה על כל מה שקרה עד עכשיו. גנדי אומר לי, אי אפשר, זה שטח מפורז. אתה שאלת מקודם, זאת הייתה לחימה או לא הייתה לחימה? אי אפשר, זה שטח מפורז. בנוסף לזה, נשלחו לשם הרבה מאוד תגבורות מכל מיני יחידות, כולל קורס המקים שהוזכר קודם. הם במהלך הקרב, עד שהופיעו המטוסים, כמעט ולא השפיעו על מה שקורה, משום שהם לא הצטרפו לפלוגה א' שתוקפת את הדמות. נערכו מאחוריה כל כוחות התגבורות, וברק בשלב האחרון הם הצטרפו להסתערות. ולסיכום אני רוצה לומר שנשלחו מכתבי שבח מהרמטכ"ל ומאלוף הפיקוד גם למח"ט וגם למג"ד על הצלחתם בניהול הלחימה. אני קצת הרגשתי לא טוב עם זה.
אז אני חייב לשאול אותך, דוקטור ברשי, אתה יד על הלב, אתה עדיין מתפלא שהקרב הזה הפך למין מיתוס של כישלון?
אתה יודע מה? תשווה אותו לקרב תל פאחר את התנהגות הלוחמים, התוראים, בשני הקרבות האלה. בשני הקרבות האלה, בסופו של דבר, הושגה המטרה. ואיזה מכבש לחצים של יחסי ציבור הפעילו שם בתל פאחר, וכמה צלשים חילקו שמה, שבתל מוטילה אפשר היה לחלק כפול. אז אני לא חושב שמי שבא למסקנה שזה היה כישלון וביזיון, התייחס לנושא של כיצד וכמה חיילים נהרגו מאש כוחותינו, אלא מהנושאים שהוזכרו קודם. ואין לזה שום הצדקה.
כן. תגובתך, אלוף משנה גרינברג.
ככה, גבי נגע בעניין הזה של ניהול הקרב. בעצם לא היה פה ניהול של הקרב מעל הרמה של מ"פ. אז מ"פ הוא מוגבל בגזרה שלו, גבי על תל מוטילה וזאב סלי בהסתערות וקורס מקים על מוצב השפך. אבל אין להם נגיעה לניהול כל הקרב. פה היה צריך להיות המגד. עכשיו, כשהסתיים העניין, בעצם לא היה איזה מפקד בכיר שהיה יכול להגיד כך וכך, ניהלתי, פעלתי וכו'. והעסק הזה נשאר באמת ברמה של הממפאים שלא הייתה להם נגיעה לכלל צהל. בקושי ברמה של הגדוד, מה גם שהיו מעורבות פה פלוגות משני גדודים ועוד פלוגת מילואים וקורס מקים ובליל של יחידות שבעצם גם הקשה על השליטה. ברמה של הלוחמים, הקרב הוא היה קרב קשה שהם עמדו בו. כן, זאב סלעי ביקש את ההנחתה על המוצב, כי הוא נאחז, אבל לא היה יכול להמשיך להתקדם בגלל האש החזקה. המחשבה הייתה שהסיוע יועיל. הוא עצמו נפצע נדמה לי מההפגזה הזאת. עכשיו שגם הסלי בזלת האלה הם גם כן, חוץ מהרסיסים של הפצצות, מוסיפים ריקושטים של אבנים.
סלעים, כן.
בעצם זאב סלי, עד שברשי הגיע אליו, הוא עמד שם, שכב בין הסלעים וניהל קרב רימונים עם הסורים. הוא לא נסוג.
כן, okay. אני חייב לומר כאן שאני מלא התפעלות מהיושר ומהאומץ של דוקטור גבי ברשי, אלוף משנה ברשי. אבל זה לא פותר אותנו מהתמונה הכללית, וכאן אני חוזר אלייך, אסתר חומש גופר, אחותו השקולה של מאיר חומש. למה לדעתך צהל ניסה לטייח את הפרשה?
אני חושבת שקודמיי פחות או יותר עמדו לדבר הזה. ראשית כל, מחיר נורא בישראל הקטנה, לא התאים למפקדים העליונים של הקרב, שלמיטב ידיעתי ישבו בווילה מלצ'ט, רחוק משדה הקרב, ומשם ניסו לנהל אותו בלי הצלחה, כמו שאמר כבר קודמי. לא התאים להם שקרב כזה יחלל ברשימת החיים המקצועיים שלהם. כולם, הם לפחות, ניסו להסתייג ולהשאיר אותו מאחור. קשה לי באמת לשים את האצבע, אבל בוא נגיד שכולנו באופן טבעי, כשמשהו לא מצליח בהגדרה הכללית, למרות שכמו שאמרו קודמיי, זה דווקא היה קרב שמיצו בו את המשימה, והוא הצליח בסופו של דבר. אבל מספר הקורבנות זה הדבר הדרמטי, וכולם ניסו להמית את נגיעתם בו. פשוט משהו מהסוג הזה, שאתה לא רוצה להתקרב למשהו שנראה כמו אסון, שהוא היה אסון בסופו של דבר, לפחות ל-40 משפחות, ולא רוצה שדווקא הדבר כזה ייכלל ברשימת הקוריקולום ויטה שלך. כן, זה הסיפור.
כן.
אני רוצה להוסיף מפי השמועה, אם אפשר.
כן, מדבר, אני מבין, דוקטור ברשי.
נכון.
בבקשה.
מפי השמועה, סיפר לי קצין בצהל, חבר, שהוא היה נוכח כעבור שנים בפגישה עם גנדי, שגנדי אמר, כל אחד באיזושהי הזדמנות מאבד את המכנסיים. לי זה קרה במוטילה. זה מפי השמועה, כמו שאני אומר, אבל אותי זה הרגיע וסלחתי לו.
איך הרגשת כלפי החיילים שלך? איך הם הרגישו?
מתי?
הזה, אני עוד פעם חוזר, אני הפעם חוזר אליך, לא אל אלוף משנה גרינברג. מופיעים המטוסים.
כן.
ישנה איזו תקווה ש אולי בתגובה יותר אגרסיבית של המטוסים יחול שינוי פתאומי.
חל שינוי פתאומי.
דבר.
הופעת המטוסים למעשה גרמה להכרעת הקרב.
בלי שהם ירו יריה.
ירו
ופגעו.
ירו ופגעו, ואפילו נולדה איזושהי אגדה שהירי הזה פגע במפקדה של הסורים על מוצב הדמות, שאין לזה שום אחיזה במציאות ולא היגיון. על כל פנים, פתאום הופיעו המטוסים האלה, וירדו, הם היו מתחת לגובה של תל מוטילה, הם היו ממש מעל למוצב הדמות ברעש אימים, וכפי שידוע, בניגוד להוראות, טייס אחד פתח בצרור ארוך, ובאותו זמן אני שומע יציאות של פצצות של מרגמות 81 של הגדוד שלנו, ואני מיד מתקשר למפקד המחלקת המרגמות, ואני אומר לו, תשמע, תפסיק את זה מיד, משום שאסור בשום אופן לראות באש תלולת מסלול כשמטוסים צוללים. אז הוא אומר לי, שיחשבו שהם מפציצים. זאת הייתה התשובה של ממם המרגמות. על כל פנים, הרעש האימים הזה של המטוסים, עם הצרור הארוך הזה, ועוד כמה פצצות שנפלו שם, לדעתי, הפחידו, ואולי כמה חיילים, לא, אבל מספיק שפתאום יתחילו לקום כמה ולברוח, מיד מצטרפים אליהם כל היתר. ועם הופעת המטוסים הוכרע הקרב, וכל הכוחות שעמדו שם מאחור הסתערו בשאגות הסתערות והשתלטו על היעד.
אבל אלוף משנה גבי ברשי, סליחה, אני חייב לומר לך, אני, גם אם אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני מקבל את מה שאתה אומר, שהחיילים תחת פיקודך פעלו יפה מאוד, לא הייתה בעיה של תקשורת, הם לא נסוגו, הם לא ברחו, אבל הגנרל בלגן שלט בכל המערכת הזאת. הלוכן?
לא הייתי אומר בלגן, אלא הייתי אומר אי-הבנה, אי-הבנות.
טוב, נו, אתה דוקטור למחשבת ישראל, אז למדת ללטש את השפה היטב.
גם זה נכון.
גם
אבל
זה נכון.
לא הייתה לנו הרגשה של בלגן בשטח.
מה אתה אומר, אלוף משנה גרינברג?
אני שוב אומר, ברמת המ"פ, כפי שגבי הרגיש את זה, באמת לא היה בלגן. הוא שלט בפלוגה שלו והלך לבצע את המשימה שלו. אבל מעל זה לא היה ניהול של הקרב. כלומר, לא היה תאום בין אש המרגמות לבין היעף של המטוסים, לבין הסיוע הארטילרי, לבין ההגעה של התגבורות. לא היה את היד המכוונת הזאת שמתזמנת את המהלכים של הקרב, שכל אחד כמו תזמורת מצטרף למנגינה ברגע שלו, וזה מה שמכריע את הקרב.
האם אתה כהיסטוריון מייחס את זה לירידה הכללית ברמה של צה"ל מיד אחרי סיום מלחמת העצמאות?
בחלקו כן, בחלקו כל תורת הלחימה לא הייתה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. היום אתה תדבר על הקרב הזה עם מגד ותשאל אותו איפה הוא נמצא, אז הוא אומר לך ברור על תל מוטילה, או במקרה הכי רחוק על גבעת התצפית 900 מטר צפונה משם, לא בווילה מלצ'ט. למשל, חוסר התאום הזה לא היה קטק, מה שנקרא קצין תצפית קדמי, שיכוון את האש של הסיוע יחד עם המ"פ, עם סלעי.
צהל הסיק את הלקחים, צהל הסיק את הלקחים.
זה הכל היה קרב התקלות בעצם, לא קרב יזום. לא מתוכנן מראש.
הוא התפתח ככה, אבל היו את כל האפשרויות לתכנן אותו מראש, ולמשל...
זאב השתתף באיזושהי קבוצת פקודות.
כן, אבל תראה, למשל, סלעי, המ"פ שהסתער ראשון, חשב שיש שם איזה מחלקה. הסתבר לו שיש שם פלוגה.
הרבה יותר.
כן, הרבה יותר. וכל זה אפשר היה במשך הימים האלה ללקט את הנתונים, לקבל תמונה יותר ברורה על האויב, ואתה יודע מה, אולי אפילו אם היה פה מתנהל בדרגים מעל, לשלוח סיור אוויר, לעשות צילום של המוצב הסורי.
טוב, אני רוצה עכשיו ברשותכם לחזור אל אסתר חומש גופר, ולשאול אותך, אסתר, על, קודם כל על הנקודות האנושיות המייחדות את הקרב, ואחר כך השאלה שהיא למעשה מביאה אותנו לסיום המשדר, מה הצלחת או מה הצלחתם, הייתם כבר קבוצה, להשיג?
אז ברשותך אני אענה על השאלה הזאת, שאני חושבת שעל הנקודות האנושיות, על כל הבליל של האירוע המתמשך הזה והקשה, כבר דיברנו פה ושם במהלך המשדר, אבל לגבי ההצלחה, ואני חוזרת פה באמת גם לפתיח שלך, קרב כישלון, ראשית כל, הצפנו את זיכרון הקרב על ידי הצבא של האנדרטה, מקרב אלמוני לידוע, ומכישלון, כל הנרטיב השתנה, הנרטיב השתנה, הפרטים, העובדות כמובן נותרו בינם, אבל הנרטיב השתנה בתור קרב שנפלו בו המון חיילים, נכון, אבל דבקים במשימה, שלא נסוגו, שהתעקשו, שגם העולים החדשים, האלה שתוארו כחלשים ונבחים כאלה, עשו את שלהם, מה אפשר עוד היה לבקש מהם? הקרב הזה נכנס למורשת הקרב של גולני, מגיעות לשם כיתות של גולני, ומה שלא הוזכר עד עכשיו לדעתי, שבזכות הקרב הזה יושב מושב אלמגור על המקום, אלמגור עלה על המקום כ-10 שנים אחרי הקרב, יישוב פורח, במקום הצבנו את האנדרטה, כמו שכבר תיארתי.
מאוד יפה, מאוד יפה.
המקום הוא מדהים, הוא פשוט מקום מדהים. חבל שהוא קשור למשהו כל כך צורב בנשמה, אבל הוא מקום מדהים, ואנחנו כעת ציינו 70 שנה לקרב, הצבנו שם מסבירן, זה מקום שמושך אליו מבקרים, ובצדק, לא... לא רק בגלל הקרב, הקרב כמובן הוא רקע היסטורי שלה, אבל מקום גיאוגרפי פשוט נהדר.
טוב, אסתר, אנחנו חייבים להתחיל לסיים, ואני רוצה לעבור לשלב השאלה הזהה, ולשאול אותך, אסתר חומש גופר, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
ששווה להילחם על דברים שאתה מאמין בהם, גם אם המלחמה נראית נואשת, וזה נכון גם לגבי הקרב עצמו וגם לגבי הקרב על ההנצחה שזאת הייתה מלחמה בפני עצמה. כן.
תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לאסתר חומש גופר. אלוף משנה דוקטור גבי ברשי, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
שימחקו מתודעתם שהקרב הזה היה כישלון או ביזיון.
קצר ולעניין. תודה לדוקטור גבי ברשי, אלוף משנה גבי ברשי. המילה האחרונה שלך, מתי גרינברג, אלוף משנה גרינברג.
קודם כל, שידעו שהקרב היה ואיך הוא יתנהל. דבר שני, אולי פעם ראשונה למדנו את מגבלות ואת מחיר הפעלת הכוח, גם שזה אומר לשמירה על הריבונות שלנו, ולהפעיל את הכוח בחוכמה.
תודה רבה גם לך, אלוף משנה מתי גרינברג. עד כאן לבוקר יום שבת 7 באוגוסט. 70 שנה לקרב תל מוטילה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב והפקה, סליחה, קרן בר. אני יצחק נוי.